שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 234, והאורח שלי היום הוא אלוף במילואים, עוזי דיין. עוזי, שלום.
שלום גדי, שלום שלום ואין שלום.
אנחנו מיד נפנה לעיקר שיחתנו אחרי מה שיצא לי לכנות כאן כבר דבר המפרסם, אפילו שזה אני. כן, בשבועות האחרונים אנחנו רואים כמה זה דרמטי שיש מקהלת הונאה המכונה תקשורת, ואם לא תהיה לנו תקשורת עצמאית, אז אנחנו נישאר באפלה. לכן אני מזמין אתכם ללחוץ על הלינק שמתחת לסרטון ולהצטרף לתוכנית המנויים שלנו שעוזרת לנו להמשיך את הפודקאסט הזה חינם. שקל אחד ביום וקיבלתם כלי תקשורת עצמאים, כלי תקשורת עצמאים, שומר סף באתר מידה. עוזי, אני רוצה להתחיל דווקא מהצבא. התקשורת והמחאה המתמדת, ובאמת משני הצדדים, הפכה גם את זה לעניין כן נתניהו, לא נתניהו, והיא דחקה מתשומת ליבנו את העובדה שצהל כנראה לא מתכונן למלחמה הנכונה כבר משהו כמו 20 שנה, והעובדה שכל הציבור עדיין לא קיבל אפילו רבע תשובה לאיך זה יכול היה לקרות לנו. אז תרשה לי לשאול אותך, איך זה יכול היה לקרות לנו?
עובדה שקרה, זה קורה מאיזה שילוב של מצד אחד מה שקרו, מה שקוראים הקונספציה, שזה נכון שהייתה קונספציה שאנחנו חזקים, ואנחנו חזקים, ואנחנו יכולים להרתיע, אנחנו מרתיעים במידה מסוימת, אבל הרתעה עובדת עד שהיא לא עובדת. דבר שני, הצבא מסתמך יותר מדי הרבה מאוד שנים על מודיעין, ולא סתם על מודיעין, אלא על מודיעין שנקרא לו מודיעין כוונות. זאת אומרת, המודיעין עסוק כל הזמן בלהגיד מה עובר בראש של יחיא סינואר, על מה חושב חסן נסראללה, מה הוא יעשה וכולי וכולי, וזאת שגיאה ידועה. מה שצריך לעשות זה לעסוק ביכולות שלהם, צריך להיות מוכנים לפי היכולות, כי את הכוונות שלהם, אפילו הם לפעמים לא יודעים עוד מה הכוונות שלהם ומה הם יעשו, ולכן מודיעין באחריות הקברניטים, זאת אומרת באחריות בצבא שלנו, רמטכ"ל והממשלה, צריכים לדרוש ממנו יכולות, מה היכולות של האויב, ולהתכונן ולהיות מוכנים לפי היכולות של האויב. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה לא משאיר גזרה כמו העוטף בצורה שהושארה באותו בשבעה באוקטובר. דבר אחרון שאני רוצה להעיר כאן לתשומת ליבנו, היא מה, לא הבנו שזה יכול להיות? דווקא הבנו שזה יכול להיות, רק מה שקורה זה שבמשך שנים לא פעלנו בצורה נחושה נגד החמאס, אפילו לא בעניין ההרתעה. איך אתה מרתיע ארגון טרור? הדרך היחידה להרתיע ארגון טרור היא לאיים על עצם הקיום שלו, ואם ההרתעה לא עובדת, אז לממש את האיום הזה. ואני זוכר הרבה שנים שאני אמרתי, תראו, כשכבר נכנסים לעזה, צריך ללכת עד הסוף. ואתה יודע מה אמרו לי תמיד, גם הדרג הצבאי וגם הדרג המדיני. תגיד לי, עוזי, השתגעת? אתה באמת רוצה עכשיו שאנחנו נלך לעוד מאות של לוויות? הרי מה היה בשנה האחרונה? בסך הכל, במרכאות, היו שבעה נפגעים מטרור. זאת אומרת, ההגנה, לדוגמה, כיפת ברזל, הייתה כל כך טובה שבאמת לא היו המון נפגעים. ומחירון הדמים הישראלי שיחק בגדול. זאת אומרת, גם אנשי הצבא וגם מקבלי החלטות בדרג המדיני כל הזמן חששו מלצאת למלחמה עם מחירון, עם מחיר דמים כזה, ומה יגיד הקהל הישראלי. נא לשים לב שהיום דווקא הקהל הישראלי, אותו זה שאכן הרפיע את ההנהגה הצבאית והמדינית מישראל בגלל מחירון האדמים, כמה זה יעלה לנו, דווקא הוא מזדהה עם מטרות המלחמה, ואומר במידה מסוימת, חבר'ה, תיכנסו, תעשו מה שצריך, הוא לא אומר יעלה כמה שיעלה, אבל הוא אומר, אנחנו מבינים גם היום, שיש הרבה נפגעים, עדיין הקהל הישראלי, דת הקהל הישראלי, ממשיכה לתמוך, וללחוץ במהלך ההתקפי, וזה ממש לא היה דבר מובן מאליו הרבה שנים.
אבל האם הייתה יכולה להיות לגיטימציה למהלך כזה? תראה, גם עכשיו אחרי טבח 7 באוקטובר, לגיטימציה בינלאומית אזלה די מהר, וגם לגיטימציה פוליטית, הרי ברור, קודם כל ממשלת ימין הייתה עושה את זה, מיד היו צורכים שזה לצרכים פוליטיים, העיתונות הייתה מתגייסת נגד, השאלה אם זה היה באמת ריאלי.
מה היה ריאלי?
שתהיה לממשלה אפשרות לפעול פעולה כזאת מסיבית בעזה, כמו שאתה אומר, ללכת עד הסוף, לא, מיוזמתנו.
זה לא היה ריאלי. בגלל דעת הקהל, במדינה דמוקרטית כמו ישראל, אתה לא יוצא למלחמה אם אין לך תמיכה מלאה של הציבור הישראלי, וכל המלחמות מראות את זה. אני אומר את זה כהסבר, אבל אין מה לעשות, בדברים מסוימים אתה צריך להחליט מה נכון לעשות, גם אם דעת הקהל היא סופרת לך את הנפגעים, ולא נותנת לך תמיכה בזה. זה טרגדיה יוונית כזאת, כי שהיו שואלים אותי תמיד, אז מה תעשה? אז מה יקרה? אמרתי, תראו, יקרה שיקרה דבר רע, לא חשבתי שיקרה דבר בממדים כאלה, לא בגלל שלא חשבתי שהחמאס יכול ומסוגל ורוצה, אלא בגלל שחשבתי שעם הגנה טובה ועם דברים בסיסיים של חיילות, אפשר היה למנוע את זה. אבל כשאמרו לי, ומה אתה רוצה, מה יהיה, אז אמרתי, תראו, מה אין מה לעשות, ברגע שחס וחלילה, חס וחלילה, טיל נ"ט, וזה לא דבר חדש, יפגע באוטובוס עם ילדים, לא עם חיילים, דעת הקהל תתהפך בישראל תוך 20 דקות. דרך אגב, היא גם מתהפכת הרבה פעמים בחזרה, אבל במלחמה הזאת, ללא ספק, הציבור הישראלי, הוא גם מסכים עם מטרות המלחמה, יותר מכל מלחמה שאני זוכר, והוא גם תומך בלהמשיך עד שיהיה פתרון. בעניין הזה יש דעות חלוקות כידוע, ואנשים חושבים אחרת, גם בצבא, גם בציבור הישראלי, וגם בדרג המדיני, והלכידות הזאת, לא מדבר על אחדות, בכלל ש... אצלנו מדברים כל הזמן ואהבת לרעך כמוך ותסכים עם זכותו לדבר וכולי. אני לא דורש מיד מחברה כזאת שיתאהבו אחד בשני, כן צריך להתחיל מלכבד, לכבד דעה אחרת, לכבד את זכותך לדבר, ובסוף גם לאלה שמדברים שיכבדו את עצמם בצורה שהם מתבטאים.
אז בוא נדבר רגע על הקונספציה, כי כל פעם שאני מנסה לעסוק בזה, אז אני נתקל בתחושה שהקונספציה זה מין בצל כזה, יש הקונספציה המגננתית, הקיר הסלארי והרעיון שאפשר על ידי כיפת ברזל לנצח מהמלחמה הזאת, על ידי מגננה טכנולוגית, ופחות או יותר פסיבית. מעל לזה ישנה קונספציה שאפשר להסתדר עם חמאס, המזוודות הכסף הקטריות, כל המתכל וכל אמן, גם הם היו שותפים לזה, זה לא הניסיון עכשיו לבודד רק את הדרג המדיני, הוא מגוחך. ומעבר לזה, קונספציית השלום, שאפשר לעשות איתם שלום, ולחלק את הארץ, ומעל קונספציית השלום, אפילו קונספציית ההיפרדות, כלומר ההתנתקות. אז השאלה היא, האם הקונספציה היא עניין אסטרטגי צבאי, האם היא טעות בהערכת האויב החמאסי, או האם זה מסגרת אוסלו באופן כללי, שאנחנו לא, ובוודאי ראשי הצבא, לא מצליחים להתנתק ממנה.
גם וגם וגם, אבל ברמות שונות, ולשים לב, תמיד יש קונספציות, אי אפשר שלא תהיה קונספציה, במדינות, בצבאות וכולי, בארגונים גדולים, יש מין דוקטרינה כזאת, לפי מה אתה פועל. מה שצריך לשים לב, זה מתי הקונספציה כבר לא תקפה. ובנקודה הזאת, צריך למקד את רוב מה שקוראים מודיעין וכולי, ואת המוכנות הבסיסית. אני אסביר מאוד בקצרה. הקונספציית, נקרא לזה אוסלו, לדעתי מתה מזמן. זאת אומרת, היה ברור כבר לפני שנים רבות שזה לא יקרה, ולכן כולם היו נורא זהירים, גם השמאל לא אמר יהיה שלום וכולי, הבינו שאין עם מי לעשות את זה. גם אם רוצים, גם אם מוכנים לוויתורים טריטוריאליים, ולכן בכל שיחה שתקליט ותתקח מאחור, מה אומרים? הם לא חובבי ציון. אני יודע שהם לא חובבי ציון, והעיקר אומרים את זה במין כאילו הגנה כזאת. אבל אמרו, אם יהיה להם מה להפסיד, אז הם יחשבו פעמיים, שהחמאס הוא אומנם מסתכל שנים ארוכות קדימה, הוא אומנם חנך לשנאה וכולי, אבל ברגע שיהיה לו מה להפסיד, כלומר לתושבים שלו, אז הוא יחשוב פעמיים. אחר כך היו כאלה שאמרו, תשמעו, הם לא מוכנים שאז תהפוך להיות דיי חורבות, הרי האיום הישראלי הידוע הוא נחזיר אותם לתקופת האבל. כן. הדבר הזה כבר היה ברור הרבה שנים, שיש בו שגיאה בסיסית והיא כזו. כשאתה נלחם בטרור, אתה ושאנחנו ישראלים בשביל לנצח צריכים לחסל אותו. מה זה לחסל אותו? גרמניה 1945. הם בשביל לנצח, מספיק להם לשרוד. זאת אומרת, אם המלחמה בעזה הזאת תיגמר בזה שביום האחרון עזה הרוסה, נניח שהיא תהיה עוד יותר הרוסה, וכולל רפיח, אבל הם ביום האחרון שעושים הסכם שלום, ואנחנו חס וחלילה יוצאים בכלל וכולי, והם בסך הכל יורים עוד שני טילים, שתי רקטות, לים של ראשון לציון, לא לחוף אפילו, לים של ראשון לציון, בעיניהם ובעיני דעת הקהל שלהם ובעיני דעת הקהל שלנו, הם ניצחו. למה? כי הם עמדו נגד המעצמה שנקראת ישראל, והיא באמת מעצמה אזורית, והם לא השמדו, הוציאו את הראש מהריסות, ממשיכים, זה למה כל כך חשוב להתייצב על הגבול המצרי. זה למה כל כך חשוב, כן, להיכנס לרפיח, זה למה נצטרך, ועל זה ויכוח, להישאר בעזה בשנים הקרובות, גם אם יש לך כל מיני פתרונות אחרים.
להישאר, מה זה אומר?
להישאר זה לשלוט. אמרתי, גרמניה...
לשלוט גם אזרחית?
כולל ממשל צבאי, או תקרא לזה מנהל אזרחי, כי אם אנחנו לא נשלוט, לא רק בצד הביטחוני, אלא ואותו אי אפשר לעשות עם גיחות כאלה, רקטות תמיד אפשר לראות אם אתה לא ממש שולט בשטח, ויש חשיבות עצומה לשלוט אוכל, מזון, מים, חשמל,
הכל בשליטתנו,
כן,
כיבוש מלא.
כן, גם אם מישהו אומר של טווח יותר ארוך, וגם אם מישהו חושב שזה יבוא מהר, לדעתי לא, אבל נניח, יהיה איזשהו סוג אחר, אתה יודע מה, אפילו אם מישהו אומר את הרעיון המגונה של לתת את זה לרשות הפלסטינית, מי יעביר את זה לרשות הפלסטינית? אני מאוד נגד, אבל מי יעביר את זה? החמאס יעביר את זה? אונרה יעביר את זה? זאת אומרת, אתה מוכרח להיות בתקופה שם בשביל לתת את הביטחון, בשביל ליצור אפילו סוג של המשך, ופה היו על זה חילוקי דעות, חלק ידעו צריך לחזור לעזה, ולגיד צריך ליישב, ולגיד צריך לעשות ענישה טריטוריאלית, וכולי וכולי. אנחנו מצפות לנו, קודם כל לחיילים, אני אומר, אמרו לי, צריך להגיד לצבא מה יהיה ביום שאחרי. התשובה לצבא, ביום שאחרי אתם בעזה 3 שנים. זו התשובה האמיתית. מה יהיה אחר כך? מה יהיה בנצרים? והאם יהיה כך או אחרת? עזבו, זה יהיה זמן להחליט, יהיה על זה התקדשויות פוליטיות וכו', ויהיו החלטות. אתם צריכים לדעת, ולמה אני אומר 3 שנים? כי לצבא זה מסגרת זמן שברורה ואפשר לתכנן אותה, ולחייל שמתגייס היום אומר שהוא יצטרך לשרת 3 שנים, ויכול להיות שהוא יהיה 3 שנים בעזה. זאת הדרך בסוג הזה של הקונספציה. העלית גם את שאלת ההגנה. הגנה תמיד מצליחה עד שהיא לא מצליחה, ויש פה איזה מין תנגודת כזאת. מצד אחד, אתה רוצה את ההגנה הטובה ביותר. כל טיל מיירט של כיפת ברזל שווה את משקלו בזהב. זה דרך אגב גם כמה שהוא עולה לרוב, מול הרקטות הכל כך זולות סטייל מלחמת העולם השנייה.
לכן אין מה לשמוח מהיירוטים של ההתקפה האיראנית. להם יש סטוק פייל אינסופי של הדברים הזולים האלה, ולנו זה עלה $1.5 מיליארד בלילה אחד.
תכף נגיע לאיראן. דרך אגב, שעושים חשבון כלכלי כמה זה עלה, צריך גם לחשב כמה היה עולה אם לא היינו בולמים את זה. וזה החשבון הכלכלי הנכון. אבל אני אומר קודם כל לגבי, למשל, ארגוני טרור, כמו החמאס ברצועת עזה, אנחנו צריכים הגנה. זה כמו, לא תגיד לאנשים אל תבנו ממד, כי אנחנו על כל ירי נחריב את עזה. זה לא הולך, ואנשים רוצים הגנה ובצדק. מה הבעיה? דרך אגב, מבחינה מעניין, מבחינה אקדמית, יש אפילו מושג שנקרא הרתעה, deterrence by denial. זאת אומרת, אם הרתעה על ידי סיכול, מניעה, אם ההגנה שלך היא כל כך טובה, כשאתה בעצם מיירט 100% כל פעם, אז הצד השני מתחיל להיות מתוסכל. זאת אומרת, נוצרת מין הרתעה כזאת, כולם יודעים אבל שזה רק בספרים, the terms by denial. כן. הבעיה היא, מה קורה כשהדברים משתנים, אתה לא מספיק פועל לאור מה שקורה בצד השני, ואתה כל הזמן ממשיך לומר, הרתעה, הרתעה, הרתעה. זאת הנקודה שצריך לשים עליה לב, מתי הקונספציה כבר לא רלוונטית. למשל, הייתה גם כזאת ביום כיפור, והטעות היא כשאתה נדבק לקונספציה, למרות שניתן להבין לאור ההתנהגות של הצד השני שהיא לא
עובדת והוא לא מורתע.
נכון, אחת הבעיות שככל שההגנה שלך הטכנולוגית בעיקר יותר טובה, אז זה מאפשר לראשי המדינה, לדרג המדיני ולדרג הצבאי, לא לפעול, כי לא צריך, כי היו לנו מעט מאוד נפגעים וכולי. לכן זה הדבר, להיזהר מקונספציות שפג תוקפן. קונספציות תמיד יהיו, דוקטוריניות תמיד יהיו, אחרת כל מקרה הוא one of its kind, כאילו אתה צריך לשקול אותו מחדש כל מקרה, זה לא עובד ככה בחיים. לגבי איראן, זה כבר קצת יותר מורכב. אנחנו לא יכולים לבנות על 100% או 99% משקרות, דרך אגב אין דבר כזה 99% במציאות, אבל נקרא לזה בשם 99% יירוט, סיכול וכו', אנחנו לא יכולים.
כן, 4 טילים חדרו, אחד, כנראה מה שחדר זה הטילים היותר משוכללים, זה הטילים שיותר קשה ליירט, הטילים בעלי, איך קראו לזה פעם, קראו לזה ICBM, לא, היה לזה עוד שם, שראש הנפץ ניתק ויש לו מסלול עצמאי, והדגימו לנו שזה יכול לנחות בנבטים.
כן, בוא לא, כן, הטילים היותר מסובכים, יש היום טילים בליסטיים שמשנים את מסלולם, זאת אומרת יש להם יכולת ניהוג מסוימת, אבל ללא ספק הסיכול הזה, העירות הזה, הסך הכל הוא מאוד מאוד מרשים, הוא מראה כמה זה עוזר שאתה עושה אותו אזורי, כלומר שיש גם עזרות, גם אם הן צנועות ממקומות אחרים, אבל המלחמה הזו יש לה שלוש מטרות. חיסול החמאס, ובהמשך לזה גם בצפון והחזרת התושבים שלנו, שחרור החטופים ומניעת איראן לאורך זמן מהגעה ליכולת גרעינית, ממה שהטעות...
זו לא הגדרה קצת מיושנת, אוזי, אנחנו צריכים למנוע מאיראן מלהגיע להגמוניה אזורית, ועושה רושם שהיא מתקדמת לכיוון הזה, אמנם כשתהיה לה מטריה גרעינית לזה, היא תוכל לעשות את זה ביתר יעילות, אבל היא מתעצים מסביבנו מספיק כוחות דומים לחיזבאללה, התול האיראני, כפי שלמשל תיאר לי אותו פה, פרופסור קובי מיכאל, הוא התשה רב זירתית, אז גם, אז אולי צריך להגדיר את המטרה באופן יותר כללי, ולהגיד שאנחנו צריכים למנוע מאיראן את היכולות להשמיד אותנו.
לא, אני לא מסכים, בגלל שאני לא מסכים לזה שאיראן מתקדמת לזה. איראן דווקא לא מתקדמת לזה.
לאן?
המזרח התיכון היה מחולק ליהודים ומוסלמים, ערבים וישראלים. היום, מזרח תיכון יותר מורכב ויותר טוב מבחינתנו. הקו המפריד הוא בין מדינות שתומכו, או גופים, ארגונים שתומכים בצצה שיעית גרעינית, ותומכים בטרור. בצד השני, בצד של הטובים, אנחנו נמצאים מצרים, ירדן, סעודיה, הרבה מדינות, כל הסוניות שפוחדות פחד מוות מפצצה שיעית גרעינית, ולכן אם לא תהיה להם את היכולת הזאת, איראן היא מדינה שכן ניתן לשמור אותה, לא בהכרח כחברה, אבל לשמור אותה בגודל הנכון והטבעי שלה. ואני בעיקר מדגיש, אם לאיראן תהיה יכולת גרעינית, כל אלה שאומרים אי אפשר למנוע את זה וצריך להתרגל לזה וזה לא בהכרח נגדנו, והם מדברים בשביל הקהל שלהם, דרך אגב הקהל שלהם לא בדיוק חושב כך, אבל אם איראן תהיה לה יכולת גרעינית, אז מה שיקרה זה שמדינות אחרות במזרח התיכון ילכו לנשק שנקרא נשק משווה, אקווילייזר. מצרים תלך לזה, ערב הסעודית תלך לזה, יש עוד מדינות שיכולות. וידי אנחנו צריכים למנוע. האם אנחנו יכולים למנוע את זה לבד ורק על ידי הגנה? תשובה אינו. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הלא קלה, הלא פשוטה, אבל שהמלחמה הזאת הביאה איתה, וזה שאיראן החליט היום אחד לירות עלינו. דרך אגב, אני זה דבר שהפתיע אותי, אני הייתי די משוכנע שהם יעשו את זה על ידי מוצבי החוץ שלהם, כן?
כן.
על ידי חיזבאללה, על ידי חמאס, ואם אנחנו מנצחים במובן שאמרתי, חמאס, חיזבאללה ומניעת איראן מיכולת גרעינית, אז איראן כבר יודעת שהיא הפסידה את המוצב חוץ שלה בעזה, לא חושבת שהוא עדיין ביכולת לעזור לה באותה מידה, היא מאוד מאוד תהסס להעמיד בסיכון כזה את החיזבאללה, ולכן, כי באז היא נשארת מים החוטים וכולי, ולכן זה צריך, הניצחון בדבר הזה הוא מונע מאיראן גם את סוגיית ההגמוניה האזורית, כי איזה הגמוניה תהיה במדינה בלי מצרים ובלי ערב הסעודית וכולי, בכלל רק בשביל העניין האינטלקטואלי, במזרח התיכון יש רק ארבע מדינות אמיתיות, זה לא אני המצאתי את זה.
זה ברנרד לואיס.
מי זה, מה זה מדינות אמיתיות? שיש להם אומה, שיש להם הולדת, יש להם גבולות לא שסימנו עם סרגל, כזה ב-1918-19, ויש להם היסטוריה תרבותית, אינטלקטואלית, דתית וכולי ארוכה. והמדינות הן איראן, טורקיה, מצרים וישראל. כל האחרות, מי קרא להם צ'רצ'יל? קרא להם טרייפס וזה פלאג, שבטים עם דגל, ולכן הן נורא לא יציבות, ותמיד הן לא יודעות מה יקרה בדיוק וכולי, ולכן כשאנחנו מדברים על הגמוניה אזורית, אלה המדינות שאנחנו צריכים להסתכל עליהן. מצרים יש לנו הסכם שלם, שלום, מצרים שחקת קצת משחק כפול, צריך להיזהר פה, נקרא לזה כבדו וחשדו, כבדו את ההסכם, חשדו את, את מצרים, טורקיה ממש לא איתנו, אבל אנחנו, אין לנו עניין להגביר יותר ויותר את הריב איתם, אלא להעמיד אותם במקומם בדברים שהם עושים. איראן אויבת על מלא מלא, ולכן אלה הגופים החשובים במזרח התיכון, יש כמובן את ערב הסעודית וקטר, אבל הן מדינות שמאוד מאוימות ולא רואות את עצמן כיציבות, הן מסתכלות על ישראל כמדינה יציבה, למרות שאנחנו כל הזמן מתחלף, וראשי הממשלה ופוליטית ומהפכים, הם אומרים, אתם כולכם, יוצא לי הרבה להיפגש איתם, אתם כולכם אותו דבר, אתם כולכם ציונים, ולא חשוב אם קוראים לכם בוז'י או ביבי או בוגי, או יש להם את כל השמות האלה, והם אומרים רק דבר אחד ככה, בשביל להקוץ ככה, אומרים, למה לכל המנהיגים שלכם, אומרים, ביבי, בוגי, בוז'י, בנט, למה לכולם יש שמות של חתולים, למה אין להם שמות נורמליים? זהו, אז אנחנו שחקן חשוב, ואם נצליח ליצור מצב שאנחנו מעודדים ועושים שתהיה באמת ברית רצינית, קואליציה רצינית נגד איראן, ניתן למנוע מאיראן יכולת גרעינית.
אבל יש לנו, אבל פה יש עוזי בעיה קשה, כי יש לאיראן, אני לא רוצה להגיד תמיכה ישירה, אבל יש פה המעצמה האזורית, המעצמה החזקה באזור בינתיים, אולי לא לאורך זמן, זה ארצות הברית, והממשל של ביידן מנהל מדיניות פייסנות כלפי איראן, שמאפשרת לה להתעצם, מאפשרת לה להתעצם כלכלית, ובעצם בסופו של דבר פורסת מטריית הגנה מעל הפרוקסיז שלה. עכשיו מתברר לנו שאולי אפילו בעזה, זאת אומרת עכשיו ביידן בעצם לוחץ מאוד להציל את החמאס מחורבן כולל, אבל זה ברור שהם מפריעים לנו, זה ברור שהם מפריעים, דקה, זה ברור שהם פורסים מטריית הגנה מעל חיזבאללה, זה מה שעושה פה עמוס הוכשטיין, זה ברור שהם מונעים מסעודיה לפגוע פגיעה ממשית בחוטים, ובעצם הם מנהלים מעל הראש שלנו, מין מסע ומתן עקיף עם איראן על סדר חדש במזרח התיכון, שאיראן היא חלק מרכזי בו.
זה נכון מאוד, ועל זה יש לנו שני ויכוחים גדולים עם ארצות הברית, שדרך אגב לא השתנו גם אם יבחר נשיא אחר וכולי. אחד, זה שתי מדינות לשני עמים, מבחינתנו אין יותר דבר כזה, ודבר שני, זה איך מונעים מאיראן יכולת גרעינית, כי הם לא נגד, הם לא בעד שתהיה לה יכולת גרעינית, אבל...
אתה יודע מה, אני לא... הסכם הגרעין מראשיתו, זה הסכם שיש לו תפוגה, שלאחריו תהיה לה איראן עם יכולת גרעינית. מההתחלה מי שחתם על ההסכם הזה, בעצם אובמה המשיך לדבר, לחסום כל נתיב שלהם לפצצה, זה פשוט לא נכון. ההסכם מאפשר להם.
אני רוצה לשכנע אותי. אני כשהייתי אצל ביטחון לאומי, כשהתחלף המשטר של בוש, האבא, נסעתי לארצות הברית לפגוש את המשטר החדש, ואמרתי להם, איראן is going nuclear. אז הם אמרו לי כמה זמן זה ייקח, אמרתי זה ייקח לפחות 15 שנה, זה הרבה דברים שהם מסובכים וכולי, ואז קונדי אמרה לי, אם זה ייקח...
קונדוליסה רייס, כן.
כן, it's too early, זה מוקדם מדי. אמרתי, אתם מתעוררים אחר כך ואומרים it's too late, כבר שיהיה להם, אז תגידו שזה מאוחר מדי. וזה מה שקוראים בוושינגטון, יש ביטוי to kick the can down the street, כאילו אתה הולך ברחוב ויש פחית קולה ואתה כל פעם בועט אותה כמה מטר קדימה, מתקדם וכולי. בקיצור, זה נכון מאוד, ולכן הצורה שאנחנו צריכים לפעול לדעתי אנחנו לא יכולים להכריז מלחמה ולתקוף את איראן 4 חודשים בעומק האיראני, אבל אנחנו יכולים לעשות כמה עקיצות מאוד מכאיבות, שיאלצו, אני אומר יאלצו, את מי שיושב בטריבונה, כמו ארצות הברית, לרדת למגרש. למה הוא ירד למגרש? כי יתחיל להיות הרע שהוא חושש ממנו מכל, וזה המלחמה שאנחנו קוראים לה אזורית, והם קוראים לה גלובלית, ופה הם כבר מסתכלים...
אז אתה רוצה לגרור את ארצות הברית למלחמה בעל כורחה?
אני רוצה לגרור את ארצות הברית למהלך נגד איראן, אני אתן שתי דוגמאות איך היא יכולה לעשות את זה, בלי להיכנס למלחמה עולמית. אחד זה אמברגו נפט, 60% מהייצוא של הנפט, הנפט הגולמי, זה עוד כך, 60% מהייצוא האיראני זה נפט גולמי, האיראנים לא יכולים, לא יודעים לזקק לעצמם את כל התזקיקים, אם אתה עושה אמברגו נפט זה דבר אחד, הדבר השני זה סנקציות פיננסיות, כלכליות, על בנקים, על חברות תעופה, על אוניות איראניות, חברות שייט איראניות, ואם הם רוצים גם להפעיל בלי להיכנס למלחמה טוטלית, תן דוגמה לחיסרון גדול של איראן, ארצות הברית יכולה להשמיד תוך 48 שעות את כל הצי האיראני. לאיראן דרך אגב יש שני חילות ים, אחד של המדינה ואחד של משמרות המהפכה, כל אחד הם יותר גדול הם ישראל, אבל זה דבר שאמריקאים יודעים לעשות מנגד, כי זה הנמלים והאוניות עצמם וצוללות שיצטרכו, חלק הם אומרים שהם יברחו לנמלים בסין. עכשיו זה מה שמדאיג את ארצות הברית, היא לא רוצה להצטבך להיות השוטר של העולם, היא ישר אומרת לך ומה רוסיה תעשה ומה סין תעשה, אז רוסיה לא תעשה במצב היום הרבה, וסין לא תיכנס למלחמה, כמו שרושים כל כך מהר, וכן, זאת סביבה אכזרית, אני חושב שארצות הברית לא ממלאת את תפקידה בעת הזאת, אני מבין אם מישהו אומר, אני לא רוצה להיות שוטר, תעסקו עם הבעיות שלכם, אבל אז שגם לא יגיד לנו מה לעשות, שייתן לנו את היכולת להתגונן, כי מה שאנחנו עושים היום ברצועת עזה, ובתנאים מסוימים בלבנון, הוא דבר שהוא ממש לטובת האינטרסים והערכים של ארצות הברית.
כולם אומרים עכשיו שכניסה לרפיח שמתאחרת מאוד, גם אם תקרה כרגע, היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם. איפה אתה עומד בעניין הזה?
היא לא מה שהייתה פעם, אבל היא חשובה מאוד. זאת אומרת, היה עדיף לעשות זה בהתחלה, אחד הדברים שבעדת חקירה תצטרך לבדוק, זה אם לצבא הייתה תוכנית מסודרת לעזה, כי אני הייתי כל השנים, הייתה תמיד תוכנית איך כובשים את עזה. אתה לא יכול להיות פיקוד דרום בלי שיש לך תוכנית איך כובשים את עזה. זה כמו שאתה לא יכול להיות פיקוד מרכז בלי שיש לך תוכנית איך כובשים את כל שטחי A בתנאים מסוימים. ואותו דבר לגבי הצפון בלבנון וכו'. אני חוזר לזה. הרפיח היום חשובה משני דברים. אחד, היא הקרב האחרון. זה לא אומר שנגרעה לחימה וכו', אבל היא, אפילו בהסתכלות על החטופים, אחרי שאנחנו אומרים נהפוך כל אבן, יש פה חתיכת בלטה שמוכרחים להפוך אותה, אחרת אתה לא תדע, ושלא יגידו, לא תדע מה יקרה, ושלא יגידו לי, אמרו לי גם על חאן יונס, זה לא אותו דבר, כי מחאן יונס ברחו לרפיח, מרפיח אף אחד לא בורח חאן יונס, ולכן צריך לעשות את זה, הסיבה השנייה צריך לעשות את זה, היא להתייצב על הגבול המצרי, הייתה שגיאה גדולה, אפילו להשתמך בה התנתקות, לא להחזיק את הגבול המצרי, כי מצרים משחקת איתנו לאורך שנים משחק כפול, מאוד בזהירות, אבל היא משחקת משחק כפול, נוח לה שיש חמאס, שירתק את תשומת הלב של ישראל, יעסוק בלחימה נגד ישראל ולא יחבור לאחים המוסלמים במצרים שכבר היו בשלטון. דרך אגב, אז ארצות הברית, אובמה אפילו הוא תמך בהם, לא יאומן, האסלאם הפוליטי. לכן, אנחנו צריכים לעשות את זה כמהלך אחרון, לא בהכרח מכריע, הוא לא יפתור את כל הדברים, אבל הוא גם לא יאפשר לחמאס, לזה הצינורות נשימה של החמאס, מאיפה לחמאס היה כל ה... חפרו מנהרות עם ציוד סיני, עשו את כל הבטון, הדלתות לחץ, מאיפה היא בגלל? זה לא דבר ששחה בים והגיע, וזהו גם לא עבר במעבר ארז. לכן זה דבר שאנחנו חייבים לעשות אותו, זאת אומרת להתייצב ברפיח. ואני רוצה לומר כאן מילה, הזכרת קודם את שאלת מה יקרה לאורך זמן וכו'. אז בן גוריון היה לו משפט שאני זוכר אותו, כלומר לא זוכר אותו, קראתי אותו, והוא אמר כך, יש רעיונות שצריך להרוג אותם, לקבור אותם עמוק עמוק, ולדאוג שהם לא יקומו לתחייה מחדש. הוא אמר בכל שלושת השלבים, חשובים כל אחד בפני עצמו. אז אנחנו נמצאים היום במצב שלדעתי הרשות הפלסטינית הרגה את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים. החמאס בשבעה באוקטובר קבר את הרעיון הזה, גם עם האמריקאים מדברים או אפילו הסעודים, ואנחנו היום צריכים לדאוג בשנים הבאות שהוא לא יקום לתחייה. ואחת הדרכים שהוא לא יקום לתחייה, הוא למנוע את הכוח של החמאס לחזור, לא לתת לרשות הפלסטינית לשלוט ברצועת עזה, כבר עשינו את הרעיון המגונה הזה פעם, וזה לקח בדיוק חודש חודשיים, שהכל ניגשנו להם את עזה על מגע של כסף, ובמחיר עצום.
כן, וכל תומכי קונספציה אמרו לנו שעזה תהיה סינגפור של המזרח התיכון, ואנחנו עוד נראה. אני אגב רק למען הפרוטוקול, אני תמכתי במהלך הנוראי הזה.
אפילו ערפאת, אני ראיתי כשהייתי בצבא, הייתי ראש הוועדה הביטחונית בכל השיחות עם הסורים, עם הירדנים, עם הפלסטינים, גם עם אחרים, הרשות הפלסטינית, או יותר נכון הפתח, ואחרים, ואפילו ערפאת היה מלגלג על הרעיון, היה אומר בכל הצד שני שלו, סינגפוריה? This is not סינגפוריה.
כן. עוזי, לסיום, האם אנחנו מדברים באוויר? זאת אומרת, אתה מציע תוכניות שאני מאוד אוהב אותן, לא שאלתי אותך, אולי אני צריך לשאול אותך אם אתה בעד לקחת מהם את כל צפון הרצועה לצמיתות, כדי שישלמו מחיר קרקעי, אני שם את זה בסוגריים, אני שם את השאלה על השולחן כדי שתענה עליה, אבל לגבי המהלכים הצבאיים שאתה מציע, רפיח, השתלטות על ציר פילדלפי, החזקת עזה תחת ממשל צבאי, האם כל זהו חלומות שלנו, ואין לזה שום סיכוי במציאות, מסביב הכוחות כבר יצאו, הכניסה לרפיח מתמהמת, האמריקאים מטילים וטו מוחלט, האם בכלל יש סיכוי שמה שאתה מציע יתבצע?
זה אומנם מדשדש, אבל האם יש סיכוי או לא, תלוי בנו. תלוי בנו בגלל שאכן אלה שאומרים תמיד אפשר יהיה לעשות את זה, אז זה לא תמיד יש את האווירה ואת הדברים לעשות זה, אבל לדעתי מה שקורה היום, שיש לנו עם שרובו תומך במטרות המלחמה שהזכרנו כאן, שמוכן אפילו לשלם את המחיר הנורא הזה, ויש לנו אליטה משרתת בצבא שהצטרפה לאליטה המשרתת שאני בא ממנה, התיישבות העובדת, היינו 4% באוכלוסייה, 60% ביחידות הלוחמות. יש היום צבא הרבה יותר מגוון עם אליטה משרתת, לא ממש חדשה, אבל המלחמה הראשונה באמת שלהם, הציונות הדתית לאומית, ולכן זה דבר שניתן לעשות אותו. לגבי הטריטוריה, אני אתן תשובה ברורה, אבל אני אהיה זהיר במובן.
אני רוצה, אבל זאת אומרת, האליטה מכשילה אותנו? אתה שותף לתפיסה הזאת?
האליטה מה?
מכשילה אותנו.
להפך.
אליטה,
אליטה משרתת בצבא החדשה?
לא החדשה, אני מדבר על האליטה הקיימת, אני מדבר על אליטת אוסלו, וקסנר, כל מה שאנחנו ראינו מתכנס למחאה נגד הרפורמה, כל זה, אלה אני לא רוצה להגיד שכולם פוסט ציונים, אבל כולם פרסו איזה או הלכו לאורו של איזה חלום ליברלי שאירית לינור קרא לו שוודיה בעברית.
אתם קצת עושים מהם יותר ממה שהם.
הם הצליחו להביס את הרפורמה?
לא, אני אדגים את זה דרך סיפור מאוד פשוט. כשחזרתי לפקד על היחידה, הייתי ביחידה איזה 17 שנה.
היחידה סיירת מטכ"ל.
כן, אספתי את כל אלה שבוחרים אנשים. ביחידה בוחרים בערך 1 ל-300, יש סינון מאוד מאוד גדול. ואמרתם, תגידו, אנחנו בוחרים טוב? אמרו לי כן, אמרתי לי, את הכי טובים? אמרו לי כן, אמרתי, אנחנו לא עושים שגיאות? אמרו לי, אנחנו עושים שגיאות, אבל אנחנו מתקנים את עצמנו וכולי. אמרתי להם, תגידו לי, אם אנחנו כל כך בוחרים טוב ונכון, איך זה שיש ביחידה 6 מיגור, 7 מעין חרוד, ואין אפילו לא אחד מרחובות, לא אחד מפתח תקווה, ולא אחד מרמת השרון? כוונה לקחתי מקומות כאלה של מרכז הארץ. אמרו לי, תשמע, צריך לבדוק, היו ישרים, אמרו. אמרתי, המים שם לא טובים, ה-DNA שם דפוק, מה הבעיה שלנו בדיוק? חזרו אחרי בדיקות ואמרו דבר שהוא נראה מובן מאליו, אבל עם טוויסט. אמרו, כנראה שאנחנו בוחרים אנשים שהם לא אמרו שדומים לנו. הם אמרו, כנראה שאנחנו בוחרים אנשים שאנחנו חושבים שהם ממשיכי דרכנו. זאת אומרת, הם לא הדור שלנו, אבל אנחנו רואים ומבינים ומזדהים וכולי, כל מקום, זה מה שקרה בצבא, כל מקום שמקדם ובוחר אנשים מתוך עצמו, לא חשוב זה הצבא או מערכת המשפטית או אחרים, הוא נדון לדבר הזה, ואין אפשרות לתקן את זה, אלא אם אפליה או עדפה מתקנת, או שאתה עושה ייצוגיות וכולי, אתה מוכרח לעשות את זה אחרת מה שקורה, והצבא שנים רבות בחר וקידם ככה. אני זוכר שאביב כוכבי, נהיה רמטכ"ל, אני הייתה לדבר איתו, ואמרת לו, אביב, תשמע, יש פה אליטה משרתת חדשה, והיא לא נקלטת תרבותית נכון. אומר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי, תראה, יש לך מטכ"ל, זה היה נכון אז, אין לך אף אחד שהוא אלוף שהוא אישה, ואין לך אף אלוף שהוא חובש כיפה באמת. אמר לי, יש את ארצי. אמרתי, ארצי, אני יותר חובש כיפה מארצי, אם מדברים על זה. וככה, דרך אגב, הלך לבדוק את זה, היה שר עם העניין הזה, וחזר ואמר לי, הם באמת לא מרגישים בבית. אמרתי, בטח שהם לא מרגישים בבית, אם אתה עושה סיפור כזה כצבא עם הזקנים. בשביל מה? זה התרבות שלהם, כבד אותה, זה לא דבר, זה חצי תל אביב הולכת עם זקנים היום, מה הבעיה? בקיצור, זה לא עניין קונספירטיבי כזה, זה קורה על מין חיים וקידום בתוך המשפחה המורחבת. הדבר הזה דרך אגב ישתנה עכשיו, בגלל שיצטרכו לעשות מנויים, ואיך שלא תהפוך את זה.
אבל הרגע הרצי הלוי עשה עוד סדרת מנויים מחוצפת, ובעצם מה היא עושה? היא מנציחה את אותה קונספציה, קדמת את אותם אנשים.
זה קרב מאסף, זה לא יחזור. אני יכול לומר משהו נורא אופטימי בסוף?
בבקשה, בטח.
תראה, אנחנו מדינה, אני יוצא לי להכיר המון אנשים במזרח התיכון, בעיקר מההיסטוריה וזה, פגשתי, אני מכיר אנשים מאיראן עד המגרב ומטורקיה עד המפרציות, הכל באישור כמובן וכולי, וכולם אנשים שמנסים בכל זאת לראות האם אפשר, מה אפשר לעשות. הם שנים אמרו לי כל הזמן, ג'נרל דיין, רק שתדע, we really hate you. אני אומר את זה באנגלית, כי באנגלית אתה לא יודע אם זה you אתה או you אתם. אז הם אומרים, לא, 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 אתה, אבל אתם עושים מה שבראש לכם. אתם תמשיכו ככה, אתם לא מבינים את המנטליות שלנו, אתם לא מבינים את המסורת שלנו, אתם תגמרו כמו הצלבנים.
כן.
לא, זה... לא אומרים את זה יותר ב-15 שנה האחרונות. אפילו אומרים, אתם יודעים, אנחנו, we don't really like you. אנחנו, הם לא אומרים, אנחנו שונאים אתכם, אומרים, אנחנו באמת אוהבים אתכם.
בוא נראה, האם הם עדיין באמת חושבים שאחרי 7 באוקטובר הם עדיין אומרים דברים כאלה.
זה נכון, זה נכון שזה מבחן, אבל הם אומרים, אנחנו לא באמת אוהבים אתכם, ואני אומר, אתם לא צריכים לאהוב אותנו, אתם צריכים לכבד אותנו. והם אומרים, כן, זה כן, והם אומרים, ישנם שלושה דברים שאתם השגתם, יעדים לאומיים שאנחנו מתפללים שאנחנו נשיג. מים, אחד מים. אתם הפכתם את המים לבעיה כלכלית. שניים, אנרגיה. כל השנים אמרנו, הנפט הערבי יכריע אתכם וכולי, פתאום מצאתם לכם גז, איך אומרים, מתחת אל בחר, מתחת לים אפילו, יש. ודבר שלישי, דמוגרפיה. ב-2048 אנחנו נהיה פה כ-20 מיליון אזרחים. מתוכם...
כמה יהודים?
15 מיליון. למה? כי בישראל... אתה במידה מסוימת יהודי כברירת מחדל, אתה לא נהיה צ'רקסי ולא נהיה דרוזי, אתה לא יכול במילא, ואתה לא נהיה אותנטוטי, אתה נהיה יהודי ויש ויכוח, אבל יש ויכוח על מידת יהדותך וכולי. אני פעם אמרתי בצבא בויכוח, אמרו לי, אז מה זה יהודי בצבא? אמרתי, בן לאב יהודי ו-M16, מספיק טוב לי בהקשר הזה, אם הוא רוצה להיות איתי, הוא רוצה להיות יהודי, וכולי, אז אני, והוא מחזיק M16, אני זורם עם העניין הזה, ולכן בסופו של דבר, אנחנו, יש לנו את היכולת, מה חסר לנו? להיות הרבה יותר, אני לא קורא לזה אחדות בדיוק בזה, אבל לכבד אחד שני, להיות יותר מלוכדים, להסכים גם בדברים שאנחנו לא מסכים, להסכים על דברים, למשל עכשיו המלחמה, גם מי שחושב אחרת, גם מי שחושב על זה אחרת, יש החלטה, תכבד אותה, ללכידות הזאת, יש ערך בפני עצמה, איך אומרים ביהדות, סור מרע, אז זה די ברור, מדברי רע, מרוע לב, מלהתחבר לרעים, עשה טוב, הפירוש היפה אומר עשה טוב, זה כל דבר שאתה עושה טוב, תגייס את כל המצוות בשביל לעשות את הטוב הזה, וסור מרע עשה טוב, בקש שלום ורדפהו. במסורת היהודית שלום זה שלום בית. לא תעשה שלום עם כל העולם, עם כל מי שנגדך וזה. זה קודם כל שלום בית. אם אנחנו נדע לעשות את זה, דיינו.
טוב. אז מעט אופטימיות לסיום, אני חושב שהייתה הרבה אופטימיות בשיחה הזאת שלנו, והרבה דברים לחשוב עליהם. תודה רבה לך, אלוף המילואים, עוזי דיין, על זמנך ועל דבריך.
תודה רבה, נעשה ונצליח.